פרק 9, הימם יחלץ. מקל הדינמיט הראשי. הדור הצעיר של הזהות המזרחית ימנית מאמינה, בקיצור זהות הימם, עשוי להיות המפתח ואולי גם התקווה היחידה לביצוע מהפכה משטרית שתשיב את המפעל הציוני למסלול של תקווה. זו אמירה חזקה, אך יש לה הסבר פשוט. זהות הימם היא נקודת המשען שעליה מבוססת דמוקרטיית הסכסוך הישראלית. היא מה שמאפשר את חילופי המעלומות הבלתי פוסקים בין שני המתאגרפים בזירת האיגרוף המכונה מערכת פוליטית בישראל. למעשה, הימם הוא המתאגרף במשקל כבד בצד הימני של הזירה, בעוד הרוויזיוניסטים החרדים והציונות הדתית הם רק כפפות האיגרוף שלו. ללא כוחו של מתאגרף זה, היו הכפפות מושלכות הצידה, כאבן שאין לה הופכין, והזירה הייתה נותרת ריקה מקרב, ואולי אף משנה את אופייה למשחק שיתופי, כמו מתקות או רוקדים או כוכבים, בו הצדדים משתפים פעולה כדי להגיע לתוצאה טובה. המערכת הפוליטית הרעילה של ישראל מבוססת היסטורית על שני גושים מקוטבים, השווים בגודלם ומתחרים זה בזה במשחק סכום אפס, לפי עיקרון הרוב. זהות הימם היא שמאפשרת למשחק הפוליטי הזה להתקיים, בכך שהיא זו שהופכת את זהויות המיעוט האשכנזיות ההיסטוריות למחנה בעל כוח משמעותי. ביום שבו זהות הימם תמאס במשחק האגרוף הנצחי מול חצי העם השני, ותבחר להוביל את העם כולו למשחק חדש, יש בידה את הכוח לעשות זאת ללא מאמץ. אז למה שמי שמרגיש שהוא מנצח במשחק ידוע ומוכר ירצה לשנות את כללי המשחק ולעבור למשחק אחר לחלוטין? התשובה לכך תפורט בפרק הנוכחי. לידתה וקורותיה של זהות הימם. בתקופת ההגמוניה של תנועת הפועלים, יוצאי ארצות ערב שעלו לישראל ספגו דיכוי ממסדי, רב-מימדי ושיטתי. המדובר בעובדה מתועדת היטב ובלתי ניתנת לערעור. רשתות הזהות האנדמיות, המקוריות של הקהילות המאגרות, הוחרבו מהיסוד על ידי המדינה שביקשה לכפות עליהם להשתלב בתוך הרשתות המוסדות האשכנזיות. בכולן ספגו יוצאי ארצות ערב הדרה חריפה. בהיעדר העון התרבותי הנדרש לצורך מוביליות בתוך הרשתות האלה. גרוע מכך, המדינה הריכוזית יצרה עבורם רשת מוסדית חדשה, רשת מוסדית מזרחית מתוצרת ישראל, שהייתה מוחלשת, מודרת וחסרת משאבים, בעיירות הפיתוח, במושבי העולים, במעברות ובשיקוני עוני, בחינוך המקצועי, בכיתות לטעוני טיפוח, בלשכת הרווחה, במטבח, שין ג' סדנה ופלוגות הרובעים בצבא, בבתי כנסת קטנים ועלובים, במוניות, בשיפוצים, במוסכים, מלאכות זהירות. הרשתות האלה לא נוצרו בידי יוצאי ארצות ערב עצמם, אלא נבנו על ידי המדינה כדי לשרת את צרכיה. אזורי ההדרה קוצר ניכור. ההסללה והדיכוי התרבותי, הכלכלי והלאומי שעברו חלק גדול מיוצאי ארצות ערב, מהידיים המוסדיות של המדינה שנשלטה על ידי תנועת הפועלים, הביאו מטבע הדברים לתנועת התנגדות חזקה בקרבם. ההתנגדות המזרחית באה לידי ביטוי בעיקר על ידי חבירה פוליטית לזהויות שהיו אויבות היסטוריות של תנועת הפועלים, בראש וראשונה לזהות הרוויזיוניסטית, החל ממהפך 1977, ודרכה לזהות הדתית לאומית ולזהות החרדית אשכנזית. מאז אמצע שנות ה-80 מצא זהות הימם ייצוג פוליטי מובהק, גם בתנועת ש"ס. למרות החבירה לזהויות המוסדיות האשכנזיות, שגם בתוכן סבלו יוצאי ארצות ערב מדיכוי והדרה, יש לדחות את התפיסה המזלזלת הרואה בהם אספסוף מוסת, הנועה אחר מנהיגים אשכנזים מניפולטיביים. אינני שותף גם לטענות שמדובר בתגובה פוסט-טראומטית לדיכוי האשכנזי, או במאבק מעמדי, כפי שטענו סוציולוגים נאו-מרקסיסטים. כל הגישות האלה יוצאות מנקודת הנחה שהחבירה הייתה שגויה ונוצלה לרעה. אך אני סבור כי היו לה סיבות טובות ומשמעותיות וכי הביאה ערך גדול לזהות הימם. הרווח הגדול היה גיבוש זהות כל ישראלית פטריוטית גאה במקום זהות אתנית מקופחת ומודרת. הזהות הזאת מתבטאת בשלושה צירי התנגדות עיקריים. התנגדות לחילוניות האשכנזית ההיסטורית מתוך תפיסתה כאויבת הדת והמסורת היהודית שהם מרכיבים מרכזיים בזהות שלהם. 2. עמדה עוינת כלפי הערבים מתוך זיהויים כאויבי עם ישראל וכשואפים להשמידו. 3. התנגדות לערכי שמאל אוניברסליים ומאניים בשל היותם מנוגדים לערך העליון הניתן לקהילה הלאומית ולכוחה. זהות הימם מצאה שותפות רעיונית בצירים אלו עם הזהויות האשכנזיות המתנגדות ולכן חברה אליהם, ולמעשה הקנתה להם את כוחם הפוליטי הגדול. זוהי הסיבה לכך שזהות הימם מעולם לא ניצלה את כוחה לצורך פעולה פוליטית כנגד הכיפוח, האפליה והניצול המעמדיים שהם חוו. כפי שמתאר זאת אבישי בן חיים, הם לא עשו זאת כי מעולם לא ראו עצמם כמעמד כלכלי הנאבק נגד כיפוח ואפליה, אלא כפטריוטים, יהודים ישראלים, הנאבקים נגד אויבי העם היהודי ואויבי היהדות לסוגיהם השונים. וממילא, תיאוריית הפערים המעמדיים, הכלכליים, כבסיס להתנגדות המזרחית, אינה מחזיקה מים מאז היווצרותו של מעמד בינוני מזרחי גדול ורב. החבירה הגדולה והנצחת הסכסוכים הציוניים הגדולים. החבירה של זהות הימם למקבט זהויות המיעוט האשכנזיות היא אירוע היסטורי מכונן שאין להפריז בחשיבותו. חבירה זו סימנה את סיומו של עידן ההגמוניה והדיכוי ביחסי הזהות בישראל והובילה לעידן הכיתוב, או כפי שניתן לכנותו, פוליטיקת האונס. ללא החבירה הגדולה לא היה מתפתח מתאגרף ימני כבד משקל בזירה הפוליטית של ישראל, המסוגל להכריע שוב ושוב את יריבו ההולך ונחלש בפינה השמאלית. יותר מכך, החבירה הגדולה סימלה והנציחה את הכישלון הציוני להתמודד עם שני אתגרי היסוד של הציונות, בניית לאום בעל לכידות פנימית בתנאים של רב זהות, וביסוס ריבונות חד לאומית בתנאים של טריטוריה דו לאומית ומרחב עוין. הכישלון בבניית מערכת פוליטית בעלת לכידות תפקודית התחיל כאמור עם מיסוד דמוקרטית הרוב הקובע על ידי בן גוריון. החבירה המזרחית הגדולה הנציחה את הכישלון בכך שיצרה את המערכת הדוגושית המקוטבת והמתחרה זו בזו עד חורמה על השלטון. החבירה הגדולה גם הנציחה את הסכסוך היהודי-ערבי כסכסוך בלתי נשלט וחסר מוצא. הסיבה לכך שהוא הפך לסמל העמוק של הפער בין שני גושי הזהות המתחרים ולתחמושת המרכזית במאבקי הכוח מביניהם. בתנאים האלה לא היה סיכוי לתהליך של דה-אסקלציה משמעותי של הסכסוך או לפתרון בר קיימה שאינו נשען על הפעלת כוח צבאי. הכיתוב הפוליטי יצר מצב שבו המערכת הפוליטית לא מסוגלת לגבש הסכמה על החלטות גורליות הנוגעות לניהול הסכסוך, והפעלת הכוח הצבאי נותרה כברירת מחדל. לכן כל הזויות משוקעות עמוקות בהתמשכות של הסכסוך הזה. מנהיגות ימם מאחה ומלכדת. בנסיבות הקיימות קשה לראות את זהות הימה מבטרת על השיטה המשטרית, אשר בסופו של דבר מעניקה לה ולסמליה כוח פוליטי משמעותי. איזה סיבה בעולם יש לאנשי הזהות לוותר על משולש ההצבעה המסורתי שלהם, ליכוד, ש"ס, ימין קיצוני, המבטאים את שלושת צירי ההתנגדות המכוננים את זהותם הפוליטית? אני אמנם לא משתייך לזהות הימנית מזרחית מאמינה ולא יכול לדבר בשמה, אך כסוציולוג שחוקר את הדיכוי המוסדי של יוצאי ארצות ערב במשך שנים, אני מרגיש שיש לי מה לומר לה. אני סבור שהגיעה העת שזהות הימם תוותר על פוליטיקת הסכסוך ותקבל על עצמה תפקיד מנהיגותי מרכזי בהובלת החברה הישראלית לעבר אופק של לכידות ואיחוי. ההשתקעות בנרטיבים של התנגדות לערבים ולאשכנזים חילונים מובנת לחלוטין. הפוליטיקה של זהות הימם היא פוליטיקה של סכסוך, ומקומם בשני הסכסוכים הגדולים של הציונות ברור וחד משמעי. הם נגד ערבים הנתפסים כאויבי ישראל והיהודים, ונגד האשכנזים שמאלנים המופיעים תחת מגוון קודים, אליטו, דיפ סטייט, הגמוניה, שמאל קיצוני וכיוצא בזה, הנתפסים כאויבי המזרחים והיהדות, ויותר גרוע כתומכי אויבי ישראל. תפיסות אלה באות לידי ביטוי בגלוי לגמרי ברשתות החברתיות ובשיח הציבורי. אז אין מקום לבוא בטענות כלפי זהות הימם על כך שהם פועלים במסגרת פוליטיקה הסכסוך, כי למעשה כל הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה של סכסוך, וזהות הימם פועלת לפי כללי המשחק של הסכסוך, בדיוק כמו יתר הזהויות המשתתפות בזירת האיגרוף הפוליטית. המשחק הזה אכן העניק לזהות הימם כוח רב, אבל אולי הגיע הזמן לעבור לשלב הבא. זאת מכיוון שפוליטיקת הסכסוך לא רק הביאה תועלת לזהות הימם. אני חושב שהיא גם מונעת מהזהות הגדולה והחשובה במדינת ישראל מלתפוס את המקום הראוי לה, ליד ההגה של החברה הישראלית. פוליטיקת הסכסוך הותירה את זהות הימם כקהל חם ותוסס, אבל ביציע ולא על המגרש. אין שום סיבה בעולם שצעירים וצעירות, מזרחים, מסורתיים, חרדים, ימנים, לא יהיו קדר המנהיגים והמנהיגות הבאים של החברה הישראלית. העובדה הפשוטה היא שמעולם לא היה ראש ממשלה בן או בת הזהות הימנית מזרחית מסורתית. האמת היא גם ששלטון הליכוד מעולם לא ייצג במפורש אינטרסים ייחודיים של הזהות הזאת. כיצד ניתן להסביר את המצב הזה? הרי זהות הימם מעניקה גיבוי אלקטורלי מכריע לציר הזהויות האשכנזיות שמובילים את הימין הישראלי. ללא תמיכת זהות הימם, היו זהויות האלה נשארות שוליות וחסרות כוח, כפי שהיו בתקופת מפאי. אז כיצד ניתן להסביר את היעדר המנהיגות המזרחית המובהקת במחנה הזה? אבישי בן חיים מציע מספר הסברים לתופעה. לטענתו, המזרחים כאמור שמים את טובת המדינה ושלטון הימין מעל לאינטרסים הדתיים שלהם, והאג'נדה הלאומית הפוליטית של זהות הימם היא כאמור בראש ובראשונה יהודית, לאומנית ופטריוטית, ולכן הקהל המזרחי הימני מסורתי בוחר מנהיגים שהוא רואה כמיטביים להגשים את האג'נדות האלה שלהם. בן חיים מוסיף גם הסבר נוסף. המנהיגים האשכנזים נתפסים כמתאימים ביותר לעמוד מול הזהות ההגמונית שמאלנית שדיכאה אותם לאורך השנים, כי הם מכירים אותם מבפנים, ולכן הנאמנות אליהם מצד זהות הימם נובעת גם מתחושת נקמה היסטורית. אז מדוע הימם חייב לחלץ? אם כולם מרוצים מהמצב, ואם פוליטיקת הסכסוך משרתת בסופו של יום את זהות הימה, מדוע הם צריכים לעבור לעמדת מנהיגות והובלה מאחה ומלכדת בחברה הישראלית? בואו ניתן כמה סיבות טובות לכך. סיבה ראשונה, דור הזין המזרחי הוא הקורבן העיקרי של ההפקרה של המדינה. למרות שיש הטוענים כי פוליטיקת הסכסוך היטיבה גם כלכלית עם זהות הימם, וכי החל משנות ה-80 מרביתה של זהות זו חיה במעמד הסוציו-אקונומי הבינוני, הרי שעדיין צעירי הזהות משלמים את המחירים הגבוהים יותר על ההפקרה הגדולה של המדינה. להם קשה יותר להשיג דיור מכובד, הם אלה שסובלים יותר מיוקר המחיה, הם אלה שמהם המדינה הסירה את כל ההגנות והותירה אותם לחסדיהם של הסדרי תעסוקה רופפים ופוגעניים בשכר נמוך ובלי ביטחון. הם אלה שהמדינה מתנכלת אליהם כעוסקים זהירים ועצמאים קטנים. הם אלה שתעשיית המכללות גובה מהם מחיר מופקע בעבור השכלה שהיא ברובה חסרת ערך תעסוקתי. הם אלה שמערכת החינוך מסלילה בשיטתיות החוצה ממסלולי המוביליות המתגמלים. הם אלה המתגוררים באזורים גיאוגרפיים הסובלים מאי צדק בחלוקת אמצעי ייצור. הם אלה החשופים יותר לאלימות יומיומית, והם אלה שמודרים מהמוסדות הממוינים רבי העוצמה של החברה הישראלית. פוליטיקת הסכסוך הקנתה להם כבוד וערך, אבל עם אלה לא הולכים למקולת ולא בונים חיים טובים, בטוחים ומכובדים. צעירי דויירה ימם הם הראשונים שצריכים לקחת את גורלם בידם ולהתנער מהשיטה שהפקירה אותם. סיבה שנייה, רק דור זין ימם יכול לשנות את השיטה. זוכרים את תורת הסדק הגדול? באופן מסורתי, שני הצדדים ניסו להשיג שלטון על ידי העברת זהויות מצד אחד של הסדק לצד השני. אז זה לעולם לא עבד. בנוסף, צצו זהויות שנולדו בתוך הסדק, קו השבר בין הזהויות, אך הם שימשו טיח זמני בלבד שנבלה במהירות בתוך המערכת. כדי להפיל את המבנה המשטרי הקלוקל, יש צורך לשבש את קו הגבול הברור ואחד בין הזהויות שעליו מושתתת השיטה כולה. המהלך הזה יוכל להצליח רק אם זהויות משני צידי קו השבר ייפגשו בתוכו, יתאגדו לכוח חזק יותר מהכוחות שבכל צד, וישתמשו בכוח הזה כדי להרער ולהפיל את המבנה כולו. במילים פשוטות, בלי שדור הזין של זהות הימם יוביל את המהפכה הגדולה, היא פשוט לא תתרחש. רק הם יכולים להפיל את הקיר, כי הקיר נשען עליהם. בלעדיהם, הכוחות התומכים במהפכה יישארו בצד אחד של הקיר והתפוררו בתוך סדק הסכסוך. החבירה הגדולה של זהות הימם לזהויות המיעוט האשכנזיות הנציחה את השיטה הפוליטית, בכך שיצרה שני כתבים פוליטיים מנוגדים. החבירה של זהות הימם למכלול זהויות דור זין, לגוש השיבוש והנהגתם, היא שתמיס את שני הכתבים גם יחד. סיבה שלישית, רקמת החיבור של הישראליות. אם כן, כאשר אני מדבר על מנהיגות מזרחית חדשה, אני מדבר על הנהגה כל ישראלית. לא מדובר על להנהיג את מפלגת הליכוד, שהפכה בעשורים האחרונים מתנועה לאומנית דמוקרטית לתנועה לאומנית מלוכנית. אני גם לא מדבר על להנהיג את מה שמכונה מחנה הימים במלחמתו למגר את מוסדות הזהות של החצי השני של העם ולהשליט עליו את דרכו. אני מדבר על מנהיגות אחרת לגמרי, מחברת, מלכדת, מאחה, שקולה, פטריוטית, ממלכתית. אני מדבר על מנהיגות שתוביל את כולנו אל סיום הסכסוך הזהויות הפוליטי ואל משטר חדש הבנוי על עקרונות הלכידות. מי יותר מצעירי זהות הימם מתאימים ורואים להיות הנהגה כל ישראלית? הפיצול הגדול בין הזהויות ריסק את רשתות הזהות המזרחיות, אבל מצד שני הפך אותם לרקמת החיבור של החברה הישראלית. אני לא מכיר הרבה משפחות של יוצאי ארצות ערב שעל שולחן השבת שלהם לא יושבת החברה הישראלית כולה. זאת התחתנה עם אשכנזי, זה חזר בתשובה והפך לחרדי, זה עוד מעט מקבל דוקטורט במתמטיקה, זה נשוי ליוצאת ברית המועצות, זאת סגן אלוף בצבא, ולזה יש חנות בשכונה בה הוא גדל, ואני מתאר כאן קומבינציה של כמה משפחות שמוכרות לי היטב. כולם מתקבלים בברכה, כולם מרגישים בבית, כולם נהנים מהאוכל, וכולם מתווכחים על פוליטיקה. יוצאי ארצות ערב וצאצאיהם מפוזרים בין כל הזהויות בישראל, ולכן רק הם יכולים לאחד אותן מתוך עמדת מנהיגות והובלה, וכל זאת מבלי לוותר על הערכים והסמלים המייחדים את זהותם, המסורת היהודית, הפטריוטיות הישראלית והגישה הניצית והחשדנית ביחס לסכסוך. זהות הימם היא המודל של הישראליות האמיתית. במשך שנים נשאלת השאלה מה ישראלי בעיניך או מהי זהות ישראלית, והתשובה היא שאין דבר כזה זהות ישראלית אחת ויחידה. הטעות ההיסטורית הגדולה הייתה לראות את הזהות הישראלית כישות הומוגנית וברורה. האמת היא שהישראליות אינה ישות אלא חיבור, מרחב מפגש בין זהויות שונות ומגוונות, בדיוק כמו ארוחות הערב המשפחתיות של ימי שישי במשפחה המזרחית. באותו אופן יש לראות גם את המושג מנהיגות ישראלית. מנהיגות אמיתית בישראל היא היכולת לחבר בין כל הזהויות השונות, לייצר תלכיד המורכב משונים הפועלים יחד בשיתוף פעולה. את החיבור הזה יכולים להוביל רק אלה שגדלו סביב שולחן השבת המזרחי בישראל. התשובה לדיכוי. הדור הצעיר של הזהות המזרחית ימנית מאמינה צריך להיות המנוע הגדול למהפכה המשטרית האמיתית שצריכה מדינת ישראל, מהפכת הלכידות. הם הקורבן הראשי של דמוקרטיית ההכרעה, והם הקורבן הגדול של ההפקרה של המדינה הנאו-ליברלית שבאה איתה. הם יותר מכולם ישלמו את מחירי קריסת מוסדות התווך של המפעל הציוני. לכן מוטלת עליהם החובה לקחת אחריות לא רק על מלאכת האיחוי, אלא גם על מפעל השיקום הציוני הגדול שידרש לאחר מכן. בקרב צעירי וצעירות זהות הימם תמון מאגר עשיר של כישורים והון אנושי הנדרש לשכבת הנהגה חדשה במדינת ישראל. זו כבר אינה זהות של מקופחים, חלקאים, נתקעים שצריכים אשכנזים בעלי כישורים שיצגו אותם. מרבית הזהות הזאת שוכנת לבטח במעמד הבינוני, הכלכלי ורבים בעלי השכלה גבוהה ופרופסיונלית. שכבה אהבה של צעירים וצעירות משכילים לוקחים חלק בשלטון המקומי ובתפקידי מפתח כמו מנכ"לים של משרדי ממשלה ותאגידים ממשלתיים. זהו קדר רחב ומבוסס המסוגל לקחת על עצמו את המשימה של המנהיגות הלאומית ולא לסמוך על אשכנזים שיניגו עבורם. זה יהיה התיקון האמיתי לעוול ההיסטורי ואולי גם הדרך לסגירת פצעי הדיכוי שחוו יוצאי ארצות ערב מצד ממסד המדינה בראשית דרכה בגרסת 49. באותה תקופה לא היה להם חלק ולא השפעה בעיצוב הגורל המשותף של המדינה ובוודאי לא על עיצוב גורלם האישי. ההדרה הזאת ממוקדי ההשפעה וכוח הפתע את הבסיס לדיכוי הגדול. המדינה הפעילה פרקטיקות קליטה שטעמו את תפיסת הממסד השליט ואת האופן שבו הוא ראה את יוצאי ארצות ערב, מבלי להתחשב בנקודת מבטם או בצורכיהם. מנהיגות מזרחית שתיקח על עצמה להוביל את שיקום הנזקים שגרמו הכשלים של מדינת 1949, הפעם בדרך שטובה לכולם ומתאימה לכולם, היא הקלוז'ר האמיתי.